בשיעור היום אנחנו נעסוק בשומת נזקים. אני שוב חוזר ומדגיש, אנחנו כאן בשיעור נפגשים בעיקר עם הסוגיות, להכיר את הנושאים המעשיים שמגיעים הלכה למעשה, צריך להתיישב בדבר. במקרה הראשון שנשאל, מקרה פשוט, אדם שבר לחברו מחשב נייד, לפטופ, מחשב שווה נקנה ב-5,000 שקלים. עכשיו, בזמן שהוא נשבר, הוא שווה 3,500. אחר כך, עד שהשובר בא לשלם אותו, היום המחיר כבר בשוק עומד על 2,500 שקלים. השאלה היא כמה צריך לשלם. אומר המזיק, אני שברתי לך מחשב, החזרתי לך מחשב. מה אתה צריך יותר? החזרתי לך בדיוק אותו דגם, אותו איכות, הכל, מה אתה רוצה יותר מזה? אומר לעומתו הנזק, נכון, אתה החזרת לי מחשב, אבל אתה שברת לי מחשב, אני קניתי אותו ב-5,000. אתה רוצה היום להחזיר לי מחשב? היום המחשב הזה שווה 2,500, תביא לי שני מחשבים. שני מחשבים? הבאתי לך מחשב, מה אכפת לך? וזה הדיון שלנו, ולכאורה, השאלה שאנחנו נצטרך לדון בה כדי לברר את העניינים היא, כשאדם שבר לחבר שלו חפץ, מה הוא חייב לשלם לו? הוא חייב לשלם לו את החפץ? להחזיר לו את אותו חפץ שהוא שבר לו? הוא חייב לשלם לו כסף, הוא יתחייב בכסף. אם הוא מתחייב בכסף, אז הוא חייב לשלם כסף. אז קודם כל לגבי גזלה, אנחנו יודעים שיש לנו גמרא בבבא קמא צד ג', במקור ראשון, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. כלומר, כשאדם גזל חפץ, אנחנו נבדוק כמה היום, ביום הגזלה, החפץ שווה בשוק, והמחיר הזה, הוא יתחייב לשלם לו את הכסף הזה. אם אחר כך אנחנו מדברים כמובן על גזלה שכבר אינה בעולם. אם היא בעין, הוא צריך להחזיר את הגזלה עצמה. אבל אם אחר כך הגזלה הזו נשברה, למשל הוא גזל לו מאכל ואכל אותו, אז כמה הוא ישלם לו? אז אם ביום הגזלה המאכל הזה היה שווה 50 שקלים, אז הוא חייב לו 50 שקלים. גם אם חודש אחרי, כשהוא בא לשלם לו, היום המאכל הזה שווה 30 שקלים, הוא לא יכול להגיד לו, הנה אני אביא לך 30 שקלים, אתה יכול עם זה לקנות את המאכל. יותר מזה, אפילו אם הוא יבוא ויביא לו את המאכל עצמו, זה לא יספיק. הבאת לי את המאכל, אבל היום זה שווה 30 שקלים. אתה חייב לי 50 שקלים, תוסיף עוד 20 שקלים. קיצור, בגזלה אנחנו, מה שחייבים לשלם, זה את השווי הכספי. כי החיוב הוא לא חיוב להחזיר חפץ, כשהחפץ לא בעין, החיוב הוא להחזיר כסף. ולכן, מה שהוא חייב זה כסף. באותו יום זה היה 50 שקלים, הוא חייב 50 שקלים. נעבור למקור 2, שם אנחנו רואים, בעצם מחלוקת שמובאת בבבא מציע דף צדיק ט', עמוד ב', מקרה של הינו שקולאי, אותם סבלים שסחבו חביות, והחביות נשברו. יש שם שתי גרסאות שונות לגמרי בגמרא, ובעצם גרסת הרמב״ם וגרסת הראש, בעצם זה מוביל אותנו פה לשתי הדעות בשולחן ערוך, דעת השולחן ערוך ודעת הרמ"א. כאשר השולחן ערוך פוסק את גרסת הרמב״ם, והרמ"א פוסק את גרסת הראש, אז נראה את הדברים כבר ישר בשולחן ערוך. הסבל ששבר חבית של יין לחנווני ונתחייב לשלם, והרי הוא שווה ביום השוק ד' ובשאר ימים ג'. כן? אדם שבר חבית, וביום השוק שווה 4. בשאר הימים זה שווה רק 3. פוסק הרמב״ם והשולחן ערוך, אם החזירו ביום השוק, חייבים להחזיר חבית של יין, או ישלמו לו 4. ואם החזירו לו בשאר ימים, מחזירים לו 3. כלומר, שימו לב, הרמב״ם ושולחן ערוך אומרים, לא משנה מתי שברת, לכאורה הם לא דונים פה מתי שברת, אלא מתי אתה מחזיר. ומה הם אומרים? אם אתה מחזיר ביום השוק אז היום כמה זה שווה? 4? אז אתה צריך להחזיר 4. ואם היום זה שווה, ואם זה לא ביום השוק, זה שווה רק 3? אז אתה צריך להחזיק רק 3. מה ההיגיון? מה ההיגיון שהולכים לפי כמה המחיר שווה היום? לכאורה, מה שאנחנו רואים מהרמב״ם, בשולחן ערוך פה, שבן אדם שגזל, שבן אדם שהזיק, סליחה, הזיק חבית, מה הוא חייב לשלם? הוא חייב לשלם חבית. אז לכן, תמיד אתה יכול להחזיר חבית. חבית תמיד זה יהיה טוב. עלו המחירים, ירדו המחירים, חבית אתה יכול להחזיר. ומה קורה אם במקום זה אתה רוצה לשלם כסף? אז איך נמדוד את זה? נבדוק כמה היום. היום אתה צריך להביא לי חבית? אז אתה משלם לי היום, בוא נבדוק כמה היום עולה חבית, ולפי המחיר הזה אתה תשלם לי. היום חבית עולה, אם היום יום השוק חבית עולה 4, אז כדי שאני אקנה חבית אני צריך 4, תשלם לי 4. אם היום חבית עולה 3, תשלם לי 3. לעומת זאת, הרמ"א מביא פה את גרסת הראש, אומר גם זה לשון הרמב"ם ודעתו, אבל רוב המפרשים חולקים, וסביר עליו בהפך, שאם שבר בשאר הימים, משלם 3, ואם שברו ביום השוק, אז אם בא לפורו בשאר ימים, צריך לתן לו 4, ואינו נפטר אם רוצה לתן לו חבית אחר של יין. כלומר, אומר הרמ"א, אנחנו הולכים לפי השווי בזמן השבירה. כשאתה שברת, כמה זה היה שווה? זה היה שווה 4 או 3? אם כשאתה שברת 4, זה היה שווה 4, אתה חייב 4. אם כששברת זה היה שווה 3, אתה תשלם 3. לכן, אם כששברת זה היה שווה 4, ואתה תביא לי עכשיו חבית, ביום שזה שווה רק 3, זה לא מספיק. אתה צריך להוסיף לי עוד אחד שיהיה שווה 4. בעצם מה שאנחנו רואים פה, הרי מה מובן לנו? זה כמו הגמרא שראינו, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. לעומת זאת, השולחן ערוך באמת לא מובן. לפי השולחן ערוך, יוצא שלא משלמים כשעת הגזלה, אלא החיוב הוא בעצם חפץ ולא כסף. ובאמת הקצות, תראו במקור 3, והקצות בבית, בסוף שם, ולדברי הרמב״ם לא ירדנו. דהה כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה ולא כשעת התביעה. באמת הקצות לא מבין, הוא אומר, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. למה הרמב״ם פה פוסק שהחיוב הוא לפי יום התשלום? המחנה אפרים, הוא דן בזה, והוא מוכיח מהרמב״ם הזה, שבאמת יש הבדל בין גזל לבין נזק. אנחנו נראה את הדברים במקור 8, המחנה אפרים בהלכות נזקי ממון סימן א', לעניין גזלה, קיימה לה דחייב לשלם 5 כמו שהיה שווה בשעת הגזלה. ואינו יכול לפתור עצמו אפילו להחזיר כלי אחר כמו שגזל. משום דכתיב אשר גזל כאין שגזל. בגזלה החיוב יש לנו גזרת כתוב. משלם אשר גזל כאין שגזל. לכן אתה צריך לשלם לפי השווי ביום הגזלה. ואיקה למאמר, דדווקא גבי גזלן, הוא דאבי אחי, משום דגל יקרא כאין שגזל. אבל בשאר מזיק אפשר דסגי כשיחזיר כלי אחר כמו שהזיק. ואף על גב דאשנה אינו שווה כל כך כדי מעיקר. כלומר, אומר לנו המחנה אפרים, יכול להיות שבמזיק הדבר שונה. כשאדם הזיק מחשב, אז הזקת את חבר שלך, הפסדת אותו מחשב, תחזיר לו מחשב. זה לא משנה, באותו יום המחשב היה שווה 5,000, היום הוא שווה 1,000, זה לא משנה. אתה תדאג שיהיה לו מחשב, ואם דאגת להביא לו מחשב, אז זה מספיק, אתה לא צריך לדאוג לו לשווי הכספי. ועכשיו המחנה אפרים מביא את הרמב״ם שלנו, את הרמב״ם שראינו, ועל הרמב״ם הזה הרב המגיד כבר מסביר אותו. תראו מאיפה שמודגש. וכתב הרב המגיד, דעתם שהם יש להם לשלם חבית של יין. לפיכך כל שמשלמים דמים, רואים כמה היא שווה בשעת החזרה. כלומר, המגיד משנה בעצם אומר בדיוק את החילוק הזה. שיש הבדל בין גזל לנזק. בנזק, הוא הזיק חבית, הוא חייב לשלם חבית. אז הוא צריך לשלם לו כמה שהיום שווה חבית, ולא כמה שהייתה שווה ביום של השבירה. ואז ככה גם סובר המחנה אפרים, יותר מזה, אם תראו בפסקה האחרונה, במחנה אפרים כאן, הוא רוצה להגיד שאפילו החולקים על הרמב״ם, הם גם כן מודים, וכל מה שהם אמרו, זה דווקא במקרה שלנו כאן בגמרא, שמדובר פה באדם שרצה למכור את החביות, ולכן זה משנה קצת את הנתונים. בואו נראה את הדברים בפנים. דווקא כאן החולקים על הרמב״ם סוברים ככה, משום דאיירה בחנווני העשוי למכור. ומציע אמר לי, אילו לא שברת אותה, הייתי מוכרה באותו יום בדלת. דווקא כאן יש לו טענה, הוא אומר, אם לא היית שובר, אני הייתי יכול למכור אותה ביום השוק ב-4, אז לכן תשלם לי, כמו שברת לי ביום השוק, זה עולה, היה שווה 4, אני יכולתי למכור ב-4, אז תשלם לי 4. למרות שהיום, זה כבר אחרי יום השוק, זה שווה רק 3. אבל בדרך כלל רוצה לטעון המחנה אפרים שגם לשיטת הראש והרמ"א, בדרך כלל באמת התשלום הוא על החפץ. עכשיו אנחנו נראה, אבל ראינו שהקצות לא הבין ככה את הרמב"ם, שהקצות בעצם הוא גם הבין ככה את הרמב"ם, אבל הוא נשאר בצריך עיון, והוא מקשה על זה. הקצות אגב מביא הוכחה שם, שאין הבדל בין גזלן לבין שומר שפשע והזיק את החפץ. בואו נראה מה סובר הנתיבות. הנתיבות גם כן מבין בהתחלה כמו הקצות, מביא את הקושייה של הקצות, ומכוח הקושייה הזו הוא מסביר באופן לגמרי אחר את הסברה פה ברמב״ם ובשולחן ערוך. אומר הנתיבות במקור 4, משמע דלא שייך דין זה, אלא רק בסבל. כלומר, לא מדובר פה על דין של מזיק רגיל. מזיק רגיל, כמה הוא חייב לשלם? כמו גזלה, את המחיר של השווי ביום השבירה. אבל פה יש דין מיוחד של פועלים. פועלים ששכרתי אותם כדי להרוויח רווח מסוים, והפועלים פשעו ולא השיגו את הרווח הזה, הפועלים חייבים לשלם. מאיזה דין הפועלים חייבים לשלם? זה נקרא, לפי הנתיבות, מדין ערב. כלומר, אני הסתמכתי על הפועלים, הם קיבלו אחריות על עצמם, בעצם יש כאן דין של הפועלים שקיבלו אחריות, ואני סמכתי עליהם, ואם הם לא עשו את מה שהם צריכים, הם צריכים לשלם. אנחנו מכירים את הגמרא הזו לגבי אדם שקיבל שדה כדי לעבוד בה, הוא אמר, אני אשלם, אם הוא לא עבד בה, הוא אמר, אני אשלם את השדה במיטבה, צריך באמת לשלם, אדם בסוף לא עבד בשדה, השדה לא גילה את היבול, אז הוא משלם את המחיר הזה. מצאנו גם חיוב של פועלים, שפתאום לא הגיעו לעבודה, בדבר העבד, שהם חייבים לשלם. הנתיבות הזה בכמה מקומות באמת מאוד מבסס את היסוד הזה, שפועלים שנזכרו לעבודה לצורך רווח מסוים, הם חייבים לשלם גם על מניעת הרווח. כלומר, בדרך כלל אנחנו מגדירים את זה כגרמה. פטורים לשלם על מניעת רווח. אבל כאן, שפועלים נזכרו לצורך זה, הם חייבים לשלם, וזה בדיוק מה שקרה פה. מעמיד הנתיבות, איזה הוקימת בגמרא ובשולחן ערוך פה, שמדובר פה בסבלים כאלה שהם נזכרו כדי להביא את החביות, כדי לסחוב את החביות ביום השוק, כדי שבעל הבית יוכל למכור אותם ב-4. כאן הם נמכרים ב-3, הוא שכר פועלים שסחבו אותם למקום ששם יום השוק ויכול למכור אותם ב-4. ואז הם נשברו, אז באמת יהיה חייב לשלם 4. אלא מה? כדי להבין את השולחן ערוך הזה, יש פה נקודה אחת שהיא פחות מובנת, כי השולחן ערוך כותב שאם יחזירו ביום השוק, חייבים להחזיר חבית של יין, אבל אם יחזירו לו בשאר ימים, מחזירים לו 3. רגע, עכשיו אני לא מבין. לפי הנתיבות, חייבים לשלם כל יום, אמרנו לפי יום השבירה, נכון? אז אם הם שברו, אז למה אם החזירו לו בשאר ימים, מחזירים לו רק שלושה, סוף סוף? אם בינתיים המוכר לא יכול למכור ביום השוק, אז הם הפסידו אותו, הפסידו אותו ארבע, נכון? אז אם עבר יום השוק, והם מחזירים אחרי יום השוק, למה הם יחזירו רק שלוש? הוא אומר הנתיבות לא. באמת, אם הפועלים הפסידו אותו לקראת יום השוק, ובגלל זה הוא לא יכול למכור בארבע, חייבים לו ארבע. גם אם יחזירו לו אחרי יום השוק, שאז הם יחזירו רק שלוש, יחזירו לו ארבע. מה שהשולחן ערוך כאן כותב שמחזירים לו שלושה, הכוונה שהם יחזירו לו עוד לפני יום השוק. אז הם מחזירים לו שלושה, כי אז הוא עדיין יוכל לקנות חבית, למכור ביום השוק, ולהרוויח את הרווח שלו. אז שוב, לפי הנתיבות, תמיד משלמים לפי, לפי השווי ביום השבירה, בפועלים שפשעו יש דין מיוחד שהם חייבים לשלם גם אם הפסידו את הנזק, ולכן הוא גם מסביר כאן שמה שכתוב אם החזירו לו בשאר ימים מחזירים לו שלושה, אז זה דווקא כאשר שאר הימים אלו הם לפני יום השוק. אבל אם כבר עבר יום השוק ובגלל זה הבעל הבית הפסיד, אז חייבים לשלם לו גם את הרביעי. זה כמובן קצת דוחק בלשון השולחן ערוך, אבל ככה הנתיבות אומר. אז אם למעשה נסכם, אז מה, נחזור למחשב שלנו, אז באמת, טוב, קודם כל אדם קנה את המחשב כשאח שווה בשוק 5,000, זה כמובן לא משנה לנו כמה הוא קנה. השאלה מה היה ביום השבירה? ביום השבירה זה היה 3,500, אז לפי הנתיבות ולפי הקצות, ראינו שנשאר בצריך עיון על הרמב״ם, אז חייבים לשלם 3,500. ולכן, אם היום עד שהוא בא ושילם לו זה כבר שווה 2,500, אז הוא יצטרך לשלם לו 3,500, ואם הוא יביא לו מחשב, הוא יקנה בעצמו מחשב ויביא לו, אז הוא יצטרך להוסיף עוד 1,000 שקל, כדי ששווה בסך הכל 3,500. ולפי המחנה אפרים, באמת מספיק שיביא לו או 2,500, או שיביא לו מחשב. מה? כן, לפי המחנה אפרים. היום מחשב עולה 2,500? קח 2,500, אתה יכול לקנות עם זה מחשב, מה הבעיה? מה? המחנה אפרים סובר שגם הראש יודע בזה. כן, כמו שראינו. הוא אומר, מה שהראש חלק שם זה דווקא בחנווני, שהוא גרם לו הפסדים. אבל רוב האחרונים חולקים באמת על המחנה אפרים, ובאופן פשוט, נראה שהעיקר להלכה באמת, שהתשלום הוא כזמן השבירה. אז כמו שכל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה, כך כל המזיקים משלמים כשעת הנזק. טוב, מה קורה, יש לנו מקרה מסוים, אולי עוד נעיין בו, מקרה מעניין, מה קורה אם בקרוב אנחנו יודעים שיהיה לו המחירים. למשל, אדם איכשהו אולי נסע ברכב של חבר שלו, בזבז לו דלק, הזיק או איכשהו הזיק אותו, הפסיד אותו כמות של דלק. היום המחיר של דלק הוא 6 שקלים. ואנחנו יודעים שממש עוד שבוע יעלו המחירים ל7 שקלים. האם זה ישפיע על המחיר? לכאורה מסברה נראה שלא. היום זה 6 שקלים. אז בואו נראה, יש פה קצות מעניין, ובואו נראה עכשיו את הקצות באות א', מקור 3א'. שהוא מביא פה שיטה שלישית, עד עכשיו הבאנו בסוגיה בבבא מציע שתי שיטות, שיטת הרמב״ם ושיטת הראש. יש שיטה שלישית שהיא שיטת רש"י. מהי שיטת רש"י? רש"י מסביר באמת, אתה צריך לשלם כמו, בוא נקרא, שיטת רש"י, מדברי מבואר, דהשבירה הווי בשאר יומי. אלא דאפילו אחי כי האדרו בתר יום הדשוקה הראשון מאדרי 5. משום דאמר חנוונה, אילו אבי גבי ביום השוק, מזבנה לה בחמשה. כלומר, הקצת אומר, אם הזקת אותו ביום השוק, וגרמת לו שבגלל זה הוא לא יוכל למכור את זה ביום השוק, אתה חייב לשלם לו, אתה חייב לשלם לו את המחיר הגבוה, כמו יום השוק. סליחה, עוד פעם, אם שברת לפני יום השוק, לפני יום השוק זה שווה 4, אבל בינתיים הגיע יום השוק, אז אתה היום חייב, והפסדתי בגלל זה את יום השוק, אתה חייב לשלם 5. גם אם עבר יום השוק, עדיין אתה חייב לשלם 5. למה? למה? הרי כשהזקת זה היה שווה 4. אומר הקצות, הקצות מקשה, אמנם קשה, כיוון דקאים עלן כל הגזלנים יש להם מקישת הגזלה, וכל השומרים קישת הפשיעה, והד, כל הגזלנים משלמים קישת גזלה, אף על גב דאייקר בשעת התביעה. כלומר, כשגזלן משלם קישת הגזלה, אז כמובן הוא משלם את אותו מחיר, גם אם אחרי זה יתייקר עד שעת התביעה. אז למה כאן אומרים, אומר רש"י שצריך לשלם לפי ההתייקרות, לפי יום השוק? אומר הקצות, אבל איך, כל מה שצריך לשלם רק כשעת הגזלה, היינו איך דלא נודע בשעת הגזלה אם יתייקר אחר כך. כלומר, כשלא היה ידוע שזה עומד להתייקר. אבל איך דידוע היוקר דלקמה, כי אחא, דביום השוק שווה חמשה, אז לינא מתי יוקר דלקמה. כלומר, אם בשעת השבירה היה ידוע שעוד מעט יעלו מחירים, או יהיה אפשרות למכור יותר ביוקר, אז זה עושה שאתה הזקת אותי את הסכום הזה. ולכן אתה חייב לשלם משום דינא דגרמי. בעצם, ההסבר של רש"י פה, זה, אם נשים לב, זה כמו מה שנתיבות הסביר בשולחן ערוך. כלומר, שכאן יש כאן דין מיוחד שחייבים לשלם על עליית מחירים, שחייבים לשלם בגלל, על זה שהוא הפסיד את מניעת הרווח שלו. אבל מה ההבדל הגדול? שנתיבות הסביר שמדובר פה דווקא דין מיוחד בפועלים שנזכרו לצורך זה. ולעומת זאת, הקצות מסביר שזה דין כללי בכל אדם שמזיק. אדם מזיק למוכר, אדם מזיק, למשל, אדם מזיק לתחנת דלק, אמרנו. הזיק אותה כמות מסוימת של דלק, כאשר ידוע שאוטוטו עולים המחירים, ואז ידוע שתחנת דלק הם ימכרו וירוויחו, רוב הדלק שנמצא שם ירוויחו עליו את המחיר הגבוה יותר. אתה צריך לשלם לו את מה שהפסדת אותו. זה הטענה של הקצות, מאיזה דין? מדינא דגרמי. כלומר, לא שזה השווי של הנזק, אבל יש פה, אתה הזקת אותו בעקיפין, אז אנחנו יודעים שעל גרמה פטור, אבל על גרמי להלכה, על גרמי חייבים. יש מקרים מסוימים שהם לא נחשבים גרמה, אלא גרמי, ועל המקרים האלה חייבים לשלם. ומסכם הקצות, שזה לא רק דעת רש"י, כן, דעת רש"י, והתוספות, והרמב"ן, ולכן, אם תפס החנווני, נראה דלא מפקינן מיני, אם יתפוס החנווני, אז באמת לא נוכל להוציא ממנו, כי יש הרבה שיטות שמדינא דגרמי חייבים לשלם את מניעת הרווח הזו. טוב, זה רק איזשהו מקרה צדדי, שכמובן הנתיבות חולק עליו, הנתיבות אומר לא, שוב, הוא אומר גם פה, חולק על הקצות, הוא אומר לא. יש כאן דין מיוחד בפועלים שקיבלו אחריות וגרמו למניעת רווח בפשיעה, ודווקא במקרה הזה חייבים. כל מזיק ודאי שאין עליו חיוב כזה מדינא דגרמי. טוב, עד עכשיו אנחנו דיברנו פה בעצם על אדם ששבר והרס חפץ לגמרי. עכשיו נקרא מקרה נוסף, אדם לא שבר חפץ, אלא הזיק אותו. הזיק אותו. ושוב אנחנו נשאל את השאלה שלנו, כשאלה עקרונית קודם כל. מה החיוב? אדם שבר למישהו, קלקל לו את השעון. אדם שרט לו את הרכב. אדם עיקם לו את הרכב. החיוב הוא לתקן את הנזק או שלא? החיוב הוא תשלום כספי. כמה הרכב היה שווה? כמה הוא שווה עכשיו? בוא נבדוק, ואתה חייב לשלם את את הירידה של השווי של המחיר. וגם פה אנחנו רואים שהמחנה אפרים לשיטתו, הוא אומר, החיוב הוא לתקן. ואנחנו נראה בעצם, תולים את הדברים במחלוקת במקור 5, מחלוקת בסימן צדיקי ו', זה קשור גם כן למסכת שלומדים עכשיו בישיבה, לשבועות, מופיע גם בבבא מציעא. יש לנו דין שמחלוקת, האם הילך חייב או הילך פטור. שואלת הגמרא למד אמר הילך פטור. אם ככה, אז תמיד כשיש תביעת קרקע, ואדם מודה במקצת בקרקע, זה תמיד הילך. אז תמיד פטור. אז למה התורה צריכה פסוק מיוחד לפטור קרקעות משבועה? הרי תמיד כבר פטור מטעם הילך. מתרץ את הגמרא, נפקמינה למקרה שהוא חפר בקרקע חפירות, בורות שכינו מערות, שאז זה כבר לא הילך. אבל זה עדיין נחשב תביעת קרקע ופטור משבועה. על פי זה, פוסק כאן הרמב״ם והשולחן ערוך, החופר בשדה חברו בורות שכינו מערות והפסידה, והרי הוא חייב לשלם, בין שטענו שחפר, והוא אומר לא חפרתי וכולי, פטור משבועה דאורייתא. ועל זה מקשה הרייבד והרמ"א, הם חולקים ואומרים, ויש אומרים דווקא שתבעו למלות החפירות, אבל אם תבעו לשלם פחתו, הרי זה כשאר תביעות ממון. כמו אומרים, זה תלוי. כל מה שאתה אומר, מתי זה מוגדר כתביעת קרקע ויהיה פטור משבועה? דווקא כשהוא תבע אותו, את הקרקע, מה הכוונה? הוא תבע אותו, בוא תתקן ותמלא לי את תמלא לי אדמה בחזרה. אבל אם הוא אמר לו, אני רוצה כסף, תשלם לי את המחיר של הנזק שעשית לי, אז זה כבר תביעה ממונית. על השולחן ערוך הזה, אומר המחנה אפרים, מה קורה פה? הוא אומר, לדעת השולחן ערוך, למה פטור משבועה דאורייתא? כי התביעה היא תביעת קרקע. התביעה היא תביעה לתקן, זה לא תביעה ממונית. כשאדם הזיק לחברו, חפר לו בורות שכינו ומערות, מה הוא חייב? הוא חייב לתקן לו. ולכן יש כאן תביעת קרקע ופטור משבועה. החיוב הוא לא חיוב כספי, אלא חיוב בפועל לתקן את הקרקע. לכן זה מוגדר כ... תביעה על קרקעות שפטורים ממנה שבועה. על הרייבד הזה יש מגיד משנה שהוא מקשב, אנחנו נראה את הדברים בשח במקור שבע. בואו תראו. וזה לשון הרב המגיד. אין החילוק שכתב הרייבד נראה נכון. שהרי אין ביד התובע להכריח לנתבע למלות לו החפירות. שואל המגיד משנה, מה הרייבד אומר? תלוי מה הוא תובע. אם הוא תובע אותו למלות את החפירות בחזרה, אז זה פטור משבועה. ואם לא חייב שבועה, אומר המגיד, אין כזה דבר. אדם שהזיק את חברו, חייב לשלם לו כסף. הניזק יכול להגיד לו, לך תמלא לי את החפירות? הוא לא יכול להגיד לו דבר כזה. הוא חייב לשלם לו כסף. וממילא מה שיש פה זה תביעת דמים. אבל אומר השח, ואני אומר, וכמולה, אני ממשיך במשפט המסומן, אף על גב דקיימלן לקמן, בסימן שין פיזיין דשמין למזיק, כלומר אנחנו רואים לקמן בסימן שין פיזיין, שכאשר אדם הזיק את חברו, אז באמת מה אנחנו בודקים, כמה בהמה הייתה שווה קודם, כמה עכשיו, רואים שבאמת שווים את השווי הכספי, היינו איך דאי אפשר לתקן הנזק, אבל איך שאפשר לתקן, מסתברא שחייב המזיק לתקן הנזק. כלומר, אומר השח, באמת יש הבדל. אם זה נזק שאי אפשר לתקן אותו, total loss, אז באמת מה החיוב לשלם? החיוב לשלם את הפחת. אבל אם זה נזק שאפשר לתקן, אז חיוב שעל המזיק הוא לתקן את הנזק. אז זה משמעותי גם כן לשאלה האם אפשר להגיד לו במקום כסף לך תתקן לי את הנזק. גם משמעותי לשאלה איך נשום את הנזק. איך נשום את הנזק? האם הנזק הוא התיקון או הירידה במחיר? אנחנו עוד מעט ניתן דוגמאות ונראה איך הדברים משמעותיים. למשל, הבאנו את המקרה של רכב. אדם עשה תאונה ונתקע ברכב. לפעמים יש הפרשים הגדולים אם נבדוק מה הפחת של הרכב, יכול להיות שהפחת של הרכב יהיה לפעמים, נגיד, ירד את זה 500 שקל. יכול להיות שלא ירד הרבה. לעומת זאת, אם תבוא לתקן את זה, יכול להיות שהתיקון הוא עולה הרבה יותר. התיקון הוא עולה 2,000 שקל, כמה היא חייב לשלם? 500 או 2,000? אומר לפי השח, אם זה דבר שאפשר לתקן אותו, אז אתה חייב לשלם 2,000, כמו שעולה לתקן את הנזק. כן, והמגן משנה אומר, אין כזה דבר, אי אפשר בכלל לחייב לתקן. מה זה לחייב לתקן? החיוב הוא תמיד תשלום כספי. אבל יש כאן חזוני שהוא אומר, הולך לכאורה בדרך של השח, אבל באמת הוא מאוד שונה. ואנחנו נראה את הדברים. לפני שנתחיל עם החזוני, שנראה את המקור שש, באמת משהו מהפשוטה של דבר, אדם שהזיק בהמה. בואו נראה במקור שש, שולחן ערוך שין פי זין. שמין כמה הייתה בהמה שווה, וכמה הנבלה שווה. וכמה היה הכלי שווה והוא שלם, וכמה שווה אתה. הוא משלם הפחת לנזק עם הנבלה או הכלי השווה. כלומר, אדם הזיק בהמה, בוא נבדוק. כמה הבהמה הייתה שווה לפני? כמה היום היא כבר נבלה? כמה הנבלה שווה? נבדוק מה, את המחיר הביניים, את זה מה שאני צריך לשלם. לפי זה, יש פה באמת שאלה מאוד מעניינת. אם ככה, הדרך השומה, מה קורה? אדם שבר חלון של בית, זרק אבן, שבר לחבר שלו, או שהוא כבר לא היה כל כך חבר שלו, שבר לו את החלון בבית. כמה הוא חייב לשלם? לכאורה, בואו נבדוק כמה הבית שווה עם חלון, כמה הבית שווה בלי חלון. יש הבדל? לא יהיה הבדל במחיר. אדם שימכור בית, אף קונה לא יגיד לו, טוב, החלון שבור, תוריד לי מהמחיר קצת. והמחירים הגדולים האלה שבית עולה, אף אחד לא ייכנס להבדלים הקטנים האלה, אז אין שום הבדל בין בית עם חלון לבית בלי חלון. אז האם יהיה פטור לגמרי? הגיוני? לכאורה, לכאורה זה לא הגיוני, אבל באמת צריך לדעת שבספר תולדות חפץ חיים, אז ככה מביאים בשמו, שבאמת במקרה כזה יהיה פטור. אני לא הצלחתי לראות את הספר בפנים, אני לא יודע גם כמה זה אפשר לסמוך על כך להלכה, אבל ראיתי שהדברים שלו מובאים גם באור לציון, שהוא לא הסכים איתו. מה אתם אומרים? למה לא? אתה אומר שלפי השח, כמה, אז מה יהיה הדין? כמה שעולה לתקן, יפה, אז לפי השח באמת אנחנו נראה. לפי השח נשלם כמה שעולה לתקן. נכון, גם השח סובר שגם השולחן ערוך מסכים עם זה, הוא אומר את זה בפירוש. ומי שחולק על השח. אז בואו נראה. אבל פה האמת שאולי פה אפשר לחלק עוד חילוק. שאפשר להגיד שאולי חלון מסתכלים עליו בפני עצמו ולא כחלק מהבית. הרי אני יכול לקנות גם חלון לחוד בחנות. אולי יש פה מקום להגיד שהחלון הוא בפני עצמו. אבל נשאל שאלה דומה, אדם עשה חור בקיר. אז פה זה ודאי חלק מהבית. האם פטור לשלם? בית עם חור, בית בלי חור, עולה אותו דבר. לתקן עולה לו 5,000 שקל. יהיה פטור, כך אדם יכול להיפטר. זה שואל החזון איש. ופה החזון איש נותן לנו גם כן חילוק דומה מאוד לשח. והוא חשוב, זה חידוש גדול, והוא חשוב. אומר החזון איש, בבבא קמא סימן ו' עוד ג', מקור 9, ויש לעיין איך היא שקלקל כותל ביתו, ואיש הימין על כל הבית, לא נפחת כלל כספו. איך נשום? ונראה, דכיוון דאין בית עומד למחירה, אלא לתקן, לתקן ביתכם, משלם מה שחברו מפסיד בהוצאות התיקון. אומר החזון איש, איך נשום פה? פה באמת אנחנו לא נשום, מה היה הפחת של הבית, אלא כמה עולה לתקן. הוא מביא לזה מקור מעניין, שתזכרו את המקור הזה, אולי בשיעור הבא, שנדון בעוד כל מיני דוגמאות מיוחדות לגבי שומת נזיקין. יש פה רש"י. רש"י בגיטין ג', שם הגמרא אומרת שכהנים שפיגלו חייבים לשלם, הם פיגלו את הקורבן, חשבו לשחוט אותו חוץ לזמנו, למשל, אז הם פיגלו את הקורבן, אז הם חייבים לשלם לבעלים את המחיר. ואומר שם רשי, שאפילו אם הקורבן היה קורבן נדבה, מה הבדל? אם זה נדר, אז אם הם פסלו את הקורבן, הבעלים מתחייבים להביא קורבן אחר במקום, אז ממש נגרם להם נזק. אבל אם זה היה נדבה, כלומר שאדם אמר, הרי זו עליי, הוא לא אמר הרי עליי נדבה, אלא הרי זו. אז הוא לא חייב להביא קורבן אחר. אז בעצם לא נגרם לו שום נזק ממוני, נכון? בסדר, אז הקורבן הזה באמת לא הקריב אותו, אבל הם לא צריכים להוציא ממון אחר במקום. אומר רש"י בכל זאת חייבים לשלם. למה? משום שהיה רוצה להביא דורון ולא הביא. הרי מה ששווה לו לעצמו, חשיב מפסידו ומזיקו. לבעלים זה שווה כסף? זה שווה כסף? הם עובדה, הם הוציאו הרבה כסף. הם הוציאו 500 שקל כדי לקנות את הכבש הזה. זה שווה בשבילם כסף. למה? אותו רצון להקריב קורבן נדבה, זה שווה ערך בשבילם. אתה הפסדת אותם את הערך הזה? אתה חייב לשלם להם. מוציא מכאן החזון איש יסוד. בעצם לא כל דבר נמדד דווקא לפי מה הערך בשוק, אלא לפי מה הזקת לבן אדם. עכשיו, בן אדם כזה, הוא לא מתכנן למכור את הבית. אתה אומר, מה יהיה המחיר אם אתה רוצה לבדוק, בוא נעריך את הנזק, נבדוק כמה יעלה הבית אם תמכור. אני לא רוצה למכור את הבית, אני רוצה להמשיך לחיות בו. זה לא נזק שעומד למחירה. זה דבר שעומד לתיקון. אני רוצה לתקן, אז כמה ההפסד פה לבעלים? השווי של הנזק לבעלים הוא מחיר התיקון. וממשיך החזון איש, שנראה שזו כוונת הרייבד. הוא מסביר שזה גם כוונת הרייבד. מה שהרייבד אמר, שלפעמים המזק יכול לתבוע לתקן את הקרקע, ולפעמים המזק יכול לתבוע, הניזק, סליחה, יכול לתבוע לשלם. לא הכוונה שבאמת יכול לתבוע שחברו מחר יביא טרקטור ויחסל לו את הבורות. באמת אי אפשר לתבוע לתקן כמו כשיקשה מגיד משנה. כל חוב זה חוב כספי. אי אפשר לחייב בן אדם, לך תעשה פעולות. הוא מסביר את הרייבד, הכוונה של הרייבד על המחיר. אם זה דבר שעומד לתיקון, אז מה הוא תובע אותו? הוא תובע אותו את מחיר התיקון. אז יוצא שעיקר התביעה כאן היא תביעה לתקן. ולכן, למרות שזה תביעה כספית, פטור משבוע, זה נחשב כתביעת קרקעות. אבל יש מקרה שהקרקע לא עומד לתיקון. מה למשל? ופה מוסיף פה החזון איש חידוש גדול. בתובע דמי מילוי, זו תביעת קרקע, שהמילוי הוא הקרקע. אבל אם עשה חפירות עמוקות, שאין דרך בני אדם למלותן, שיעלו ביוקר מאוד, ודרך בני אדם לסובלן, אז אי אפשר לו לתבוע למלותן. כלומר, הוא לא יכול לתבוע גם את הכסף, את שווי המילוי, אלא יכול לתבוע פחת החצר, וזו תביעת ממון. ומוסיף החזון איש, ונראה דמונה בזה הרמב״ם. כלומר, אומר כאן החזון איש, מה קורה? אם מאוד יקר, עולה, זה מאוד יקר לבוא ולשלם לפועלים שיתחילו לחסות את הקרקע. אז מה קורה במקרה כזה? אז רוב בני אדם, מה הם עושים? לא רגילים לתקן, חיים עם זה. לא נורא, יש קצת חפירות, נסתדר. לא שווה לי להוציא את הכסף הגדול בשביל התיקון. במקרה כזה אומר, באמת אי אפשר לתבוע את מחיר התיקון. אלא מה? אלא מה כאן? כאן נחזור לשום לפי מה? לפי הפחת, כמה שדה הייתה שווה קודם וכמה היא שווה פחות. וזו הכוונה של הרייבד, האם הוא תובע אותו את דמי התיקון או את דמי הפחת. זה תלוי כל מקרה בעצם לגופו. אז מה יצא לנו כאן? אז מקודם סיכמנו לגבי, כשדיברנו על המחשב לפטופ, דיברנו על מקרה שאדם הזיק חפץ לגמרי. ראינו פה שנדעת המחנה אפרים, הוא חייב לשלם לו מחשב. ולא דבר אחר, וראינו שרוב האחרונים חולקים, סוברים שצריך לשלם לו כסף. מה קורה כאן במקרה שאדם רק הזיק חפץ, אז מה הוא חייב לשלם לו? אז לפי השח, אנחנו רואים שאם אפשר לתקן, אז המחיר הוא תיקון. ואם אי אפשר, אז המחיר הוא כספי. לעומת זאת, לפי המגד מישנה, הוא אומר, אין כזה דבר בכלל לתקן. החזון איש, לכאורה דומה לשח, נכון? מה הוא אומר גם כן? שאם זה עשוי לתיקון, אז מה משלמים? את מחיר התיקון. אבל יש הבדל גדול מאוד בין החזון איש לשח. כי לפי השח, מה החיוב? החיוב הוא לתקן. לפי החזון איש, מה החיוב? לא לתקן. החיוב הוא כספי. רק איך נשום אותו? מה שווי הנזק? השווי הוא מחיר של תיקון. וזו נפקמינה מאוד גדולה. ואני אתן דוגמה. אם דיברנו על... בוא נדבר על תיקון באמת. אדם הזיק לחבר שלו מחשב, עולה לתקן את זה היום בזמן הנזק, 300 שקל. עד שהוא תיקן, בינתיים עברו חודשיים, היום כבר גובים על זה, עלו מחירי התיקון, היום הפועלים לוקחים על זה 400 שקל. כמה הוא ישלם? 300 או 400? מה? כמה הוא ישלם לו היום? אז בואו נחשוב, לפי השח, מה החיוב? החיוב לתקן, נכון? הוא עדיין לא תיקן, הוא צריך לתקן. אני היום צריך לתקן את זה. אתה משלם לי היום, היום זה 400? תשלם לי 400. לפי החזון איש, לא. אני חייב לך, כמו כל נזק, בזמן השבירה. בזמן השבירה תיקון היה ל-300, אז נוצר חוב ממוני של 300. אני חייב לך 300. אתה הלך תתקן את זה בינתיים, היית מתקן כבר אז, היה לך 300. נוצר חוב, אני מאז לקח חודש שלא שילמתי, בסדר, היום אני אשלם לך את ה-300 האלה. אותו דבר הפוך, מה קורה אם ירדו המחירים? היום זה עולה רק 200 לתקן. לפי החזון איש, עדיין חייב לשלם 300. יותר מזה, הוא ייקח את המחשב לתיקון, יתקן לו אותו, יביא לו את המחשב מתוקן, ויגיד לו, בסדר, יפה מאוד, עכשיו תביא לי עוד 100 שקלים. אתה חייב לי 300 שקל, לתקן היום עולה 200, בסדר, אז זה כאילו שילמת לי 200, שלם לי עוד 100. אבל לפי השח לא. החיוב הוא לתקן, הוא תיקן לו את זה, זה יצא ידי חובה. אחרי שאנחנו רואים פה את השיטות, אני רוצה באמת לחזור למקרה של הרכב. זו השאלה שהייתה שאלה. אדם נסע עם רכב וטעות, שרט את הרכב של חבר שלו. יש שריטות קטנות. השריטות האלו, יכול להיות שבידיהם אדם לא מקפיד. האם חייב לשלם עליהם? כמה חייב לשלם עליהם? יש שריטות לפעמים, הן מאוד קטנות. יכול להיות שאפילו אדם היה מסכים לשלם עליהם. אני הייתי מסכים לשלם 50 שקל כדי שלא הייתה שריטה הזו. אבל במוסך, בדרך כלל הדברים האלה עולים הרבה יותר יקרים. זה עולה 200 שקל. לתקן את השריטה. זה אני כבר לא מסכים לשלם, ולכן אנשים גם לא רגילים לתקן דבר כזה. אם זה רכב מאוד חדש, הם כן רגילים לתקן. אם רכב קצת יותר ישן, אנשים לא רגילים לתקן. מה יהיה הדין באמת? האם חייבים לשלם במקרה כזה? או שלא חייבים לשלם? כמה חייבים לשלם? אתה שואל איך אני יכול לדעת מה הדעה של הבן אדם. אז בדברים האלה, קודם כל, צריך לדעת שאנחנו לא הולכים לפי דעה של אדם פרטי. אם אדם הוא חריג, אז בטלה דעתו. מה שכן נכון, שאנחנו נראה, אם זה רכב מאוד חדש ומאוד מפואר, אז סוג רכב כזה, רגילים לתקן אותו. גם על כל דבר קטן. אם זה רכב ישן, אם היה כבר כולו מקומט בכל הכיוונים, אז הוספתי לו עוד איזה שריטה קטנה, אז לא רגילים לתקן. מה? מה הדין אם יש לו עוד שריטות? נכון. יפה. זה באמת עוד נקודה שאני חושב שיש בה הבדל בין החזון איש לשח. נקודה העיקרית אמרנו, לפי החזון איש זה חוב כספי, ולפי השח החוב הוא לתקן. אבל יש פה עוד נקודה, שלפי ההתנסחות של השח הייתה אם אפשר לתקן. לעומת זאת, ההתנסחות של החזון איש, אם זה עשוי לתקן, זה תלוי מה הרגילות. לכן, על פי החזון איש הזה נראה באמת, ש... אז בואו נתחיל, בואו נראה. יש לנו כמה סוגים של דפיקות ברכבים, אולי נעשה איזושהי סידור הדברים לפי החזון איש. רכב שהלך טוטלוס, היה שווה 50,000, היום אפשר למכור את החלקים שלו לחלפים, 3,000, במקרה הטוב. כמה ישלם? אז פה פשוט שישלם את ההפרש. 47,000. אדם, מקרה שני, אדם בא, נתקע ברכב, כמעט לא ממש את הפח. דבר כזה, רוב האנשים לא נעים ללכת עם רכב ש... עם כזאת דפיקה, הם כן נוהגים לתקן אותו. אז עכשיו, הפחת של הרכב היה, נגיד, 500 שקל, אבל התיקון הוא 2,000. כאן, כמו שראינו לפי החזון איש, גם לפי השאר כאן, יצטרך לשלם 2,000 שקל את המחיר של התיקון. בסדר? מחיר של התיקון, כי זה עשוי לתקן. ואני רוצה להעיר שיש מקרים, אגב, שגם אחרי התיקון, יש עדיין פחת ברכב, למשל, ידוע אם הוא נתקע, פגע ברכב במקומות חשובים, כמו בשאסי שם למטה ברכב, אחרי זה כל בן אדם שרוצה לקנות את הרכב, הוא ידע שאם שם זה פגוע, זה אוטומטית יורד המחיר. זה יכול להיות, אז יצטרכו לתקן, וגם אחרי התיקון עדיין יהיה פחת בערך של הרכב. הוא יצטרך לשלם גם את התיקון וגם את הפחת. שני הדברים הוא יצטרך לשלם. עכשיו, מה קורה במקרה של שריטות קטנות? אז פה אמרנו, אם זה שריטות קטנות ברכב כזה שלא רגילים לתקן, לפי מה שאנחנו רואים מהחזון איש, באמת יהיה פטור מלשלם, ופה אנחנו חוזרים לשום לפי הפחת. אז אם יש פחת, באמת ישלם פחת, אבל הרבה פעמים בשריטות כאלה אפילו אין פחת. במקרים כאלה באמת יהיה פטור מלשלם. אני רק מעיר, זו השאלה שגם התקבלה לאתר. אדם פגע ברכב, שרט אותו ממש שריטות קטנות, הוא לא יודע בכלל אם הבעלים של הרכב ישימו לב שיש שריטות. האם לדווח? מה גם שהוא פוחד שאם אני... אם אני אדווח לו, הוא יפיל עליי גם את כל השריטות שהיו ליד, ויחייב אותי, זה דבר מצוי. אז מה עושים במקרה כזה? אז טוב, אפשר לפתור את הבעיה של הפחד שהוא, שהנזק יפיל עליך, הנזקים נוספים שהיו קודם ברכב, אפשר לפתור, אני חושב, עם, לידע אותו דרך אדם שלישי, הוא לא ידע מי אתה, ודרך אדם שלישי ינהל ביניכם את המסע ומתן, ככה הוא אף פעם לא יוכל... לחייב אותך מעבר למה שאתה, למה שאתה יודע שהיה נזק. אבל במקרה כזה, לכאורה, אם הנזקים מאוד זהירים, באמת, אז אין חובה, פטור מלשלם, ממילא לא תהיה חובה לדווח. אבל, אני פה, שם פה, שלושה סימני קריאה, שכמובן צריך לשים לב. כל אדם נוגע לעצמו בדיני ממונות. הדברים האלה באמת קשה לשום אותם, באיזה מקרה בדיוק אנשים כן רגילים לתקן, ואיזה לא. ולכן רק במקרה שהדברים מאוד מאוד ברורים, שאף אחד לא רגיל לתקן, וזה לא זה, אז פה באמת פטור, ואולי אפילו לא צריך לדבר. מה? לא, גם לפי השולחן ערוך, דעת החזון איש, כמו שאנחנו אומרים פה, יהיה פטור מלשלם. כן, אז רק במקרים שזה מאוד ברור, כמובן צריך לדעת שבאמת פטור, אבל אני אומר, למעשה צריך מאוד להיות זהירים, כיוון שאדם נוגע אצל עצמו ולא לא תמיד קל לשום. טוב, אז סיימנו.